No, leave it on the table for right now. Okay, Rabotai, Boker Tov. Etmol, Hitchalnu, Patachnu, Etanosei, She, Ani Chushev, Shu Mafteach, Hashuv, Lashas, Vu Shayach, Kimat, Lechol, Sugya, Bashas, Lo Yuman, Shal, Mashenikra, Chalut, Shem, Dahainu, Lekvoa, Kvi'a, Mishpatit, Hilchatit, Horat, Halacha, Leumat, סברות ופסיכולוגיות ומציאות ויומדנה. למשל, דיברנו אתמול על נושא של מחאה. אם יש לה מחזיק חזקה, אז הוא לא צריך לשמור על שטרו אם יש לו חזקס ג' שונים. אלא אם כן, המערר, דהיינו אמר כמה, מחה בפני עדים, והוא אמר שפלוני גזלונו הוא, אותו פלוני שהוא יושב ב... בשדה שלי הוא גזלן, ועל ידי המחאה הזאת הוא מזהיר את המחזיק שהוא צריך לשמור על שטרו אם הוא יטעון בביתן שהוא קנה את הקרקע. אילולי כך, דהיינו אם על ידי המחאה הזאת המחזיק איבד את שטרו, או ייתכן שהוא גזלן ואף פעם לא היה לו שטר, אז הוא לא נאמן לטעון לקחתי ממנו שאני קניתי את השטר. אז ידי המחאה חייב המחזיק לשמור על שטרו, ואם אין לו שטר אז הוא יפסיד בדין. ודיברנו שייתכן לפי רב זביד בפרק חזקס הבת בדף למיטט, במקרה בציור שהמרקמה המערר אומר לעדים אל תגידו לו, אני לא רוצה שתעבירו אליו, למחזיק, באופן ישיר, את המחול, או תמולי. אז רב זביד אומר שהמחול אוהב עם מחול. וייתכן שרב זביד הבין שמחאה, יש לזה תוקף הלכתי של מייסה ופעולה משפטית עם חלושם, וזה לא סתם דינה פסיכולוגית שהמוחה העביר את המסר שבסופו של דבר יגיע לאוזנם של המחזיק, כמו שרב פופו באמת טוען, כי רב פופו אומר אף על פי שהעדים לא יגלו את המחול המחזיק, אבל מקום קום הם יגלו את המחול האחרים וחוויתך וחוויתך יסלב, ולכן המחזיק ישמע וידע על המחול. וכל זאת אף על פי כן אומר רב זביד שהמחול לא אוהבי מחול. מדוע? כי רב זביד הבין שמחול זה לא רק סתם מייסה ופעולה והחתים זה כדי שעל ידי המחול יגיע ההזרה הזאת למחזיק, אלא יש דינים וחוקים מסוימים שקבעו אותם חזל מה נחשב למחול על פי דין ומה לא נחשב למחול על פי דין, וזה נקרא חלושי מחול. אז אתמול בלילה בשעה מאוחרת הראה לי חתני נחי, אם אתם מכירים אותו, שיש ראיה לכך מדברי המאירי, כי המאירי בבבא בסרא דף מם עומד א', כאשר הגמרא קובעת שמחה בפני שניים, זה הגעת בדיוק בזמן, משום שמה שאני הולך לומר אותו אני אומר את הדברים בשבילך באופן מיוחד, כי אתמול התווכחנו ובצדק, אני אוהב ויכוחים, שהאם מחה כאשר המערר מוכר בחזוק של המחזיק, האם יש לו תוקף הלכתי וחלות שם עם דינים מסוימים ותנאים מסוימים שקובעים מה נחשב למחו ומה לא נחשב למחו, או דילמה מחו זה רק פעולה ומציאות ופסיכולוגיה והחתים זה כדי שהמחזיק ידע שהמערר מוכר כנגדו ושישמור על שטרו. כאשר הפופו למשל מכשיר מחור עם המוכה המערר אומר לשני עדים אל תאמרו לי, אל תגלו לו למחזיק שמחיתי בו, ובכל זאת Rav Papa machshir et hamecha, v'im ha-machzik lo shomer al shtaro, as hu yafsid b'din. Lama ki omer Rav Papa ha-idim yomru et hamecha l'acherim, v'chavich t'chavich chavich islei, v'Rav Zvid cholek al Rav Papa, v'posel et hamecha hazot, as hamecha hazot ein la tokev shal mecha, v'lachen ha-machzik afilu im ein lo shtar b'sof shalosh shanim yizke b'din, ki lo hayta mecha k'negdo madua mishum sheha ma'arer amar l'shnei edim al tomru lo. V'amarnu shemishum sherav zvid mevusas al hanacha mesuyemet sheyesh tokef lemecha'a im hamecha'a magia lekayem et kol atna'im shel mecha dahinu shehatora v'alacha kovat chukim v'tna'im mesuyamim eich al pidin nitan lasot mecha. Mecha'a ze lo pu'ula mitziutit v'psychologit heichet himtza rak la'avir et ha'meser la'machzik b'yoter mize yesh tokef hilchati v'mishpat v'horaat halacha mahi mecha. אז היום זה, ואני מביא לך את דברי המאירי בדף מם אומר א' בבבא בסרי. הגמרא אומרת, אומר רב נחמן, מחה בפני שניים, צריך למחות בפני שני עדים. ואחר כך הוא מוסיף, מודה בפני שניים, הודה בפני שניים, קניין בפני שניים, וכולי וכולי. אומר המאירי, תשמעו משהו מפליא ומהפכני, הייתי אומר, שכמו שבקניון, קניון הכוונה היא חליפין, אז צריך את שני העדים כדי שהקניין יחול, ואם אין שני עדים, הקניין לא חל, אף על פי שהמוכר והקונה שניהם ביחד מסכימים פאחד שאכן היה קניין. מכל מקום אומר המאירי, הקניין לא חל אלא בפני שני עדים. אומר המאירי, הוא עדין מחה בפני שני עדים, ואם הוא מוכה שלא בפני שני עדים, אף על גב שגם המאר וגם המחסיק שניהם מודים פה אחד שאכן הוא מחה בו, לא הביא מחה. אומר המאיר, משום שהשני עדים כאן אין לו מפחד שמא המחסיק יכפור ויאמר שלא הייתה מחה, ואז אין לו למערר דרך להוכיח שהוא אכן מחה, אלא אם כן יש לו שני עדים. אומר המאיר, זה לא נכון, אלא אף על גב המחזיק מודה על כך שמה שהייתה מחאה, הוא לא מכחיש את העובדה הזאת. מכל מקום לא הביא מחא, כי מחא בפני שני עדים. רבוי סי, מה אנחנו לומדים מהמאירי? שמחא הוא חל שם. מחו זה לא רק היכה תמצא שישמע המחזיק, כי אם כן, אז כאן מדובר שהמחזיק מודה והוא לא מכחיש את העובדה שהייתה מול מחו, אלא כמו שהשורה הזאת של רב נחמן עם כל הרשימה שלו קובעת שיש מה שנקרא עדוס לקיום הדבר. למשל, אדם שמקדש אישה שלא בפני שני עדים, ושני עדים ראו את הקידוש מהחלון והם יעידו ויבררו בפני ביתים בלי צל של ספק שרובן אמר ללאה, הרי את מקודשת לי, לא הביא קידושים, כי העדים הם לא עדים לבירור הדובר אלא לקיום הדובר, ואי אפשר לקיים מייסה קידושים וחלוס אישוס אלא בפני שני עדים. כאן אומר המאירי דובר מפלי עד יותר, שגם הדין של שני עדים במחו הוא עדוס לקיום הדובר. הוא מוכח מכאן שמחו עליו הדעה המאירי היא לא רק מייסה פעולה מציאותית ואיך תמצא, אלא יש לו תוקף של חלו שם מחו על פי דין, והדין קובע שאי אפשר למחות אלא בפני שני עדים. אפלו ופלא. אז לכן מי שיתנגד למה שדיברנו אתמול בשם רב סלווייצ'יק ורב זביד, מה הוא יעשה מהמאיר? ייתכן שהוא ידחה את המאיר, אבל המאיר הוא אחד מהראשונים, נכון? אוקיי, בואו נתקדם קצת, אלן, ברשותך, או יש לך שאלה קצרה, אם יש לך שאלה קצרה אני מוכן, אבל היום יש לי רשימה של 11 נושאים.
כן, רק נוגש מה שאמרת לחופה,
אצל החופה. או חופה אני לא יודע. חופה אני לא יודע. אני התכוונתי לאירוס. אתה שואל לגבי חופה, אם צריך אירוס לקיום הדובר, אז רב חיים רצה לתלות את זה בשתי דעות בתוספות, אם צורך דס לנישואין, או אפילו יש נישואין בעל כורח, אני לא יודע, זה מסובך ביותר. נישואין זה נושא בפני עצמו, אני מדבר על אירוסין. בסדר. ייתכן שגם בנישואין צריך אירוס לקיום הדובר, אבל זה נגד רב חונן ספקטר, רב חונן, אוקיי, לא ניכנס לזה, זה מסובך, למה? יש לנו מספיק ברוך השם היום עם חזקס הבתים שאנחנו לא זקוקים למסכת קידוש וקסובס. עכשיו רב סלווייצ'יק רוצה לעיין ברמב״ם. פה אני צריך רמב״ם ספר שופטים, אם יש פה סליחה, ספר משפוטים אני מתכוון, אם אני יכול להפריע לכם, סליחה, להביא לי ספר משפוטים של הרמב״ם, הלכס טוען ומיתן. אוקיי, בסדר, על מה מדובר? רבוי סי, יש דין שאין מחזיקים בנכסי קוטון. מה פירוש? אם למשל האבא מת והוא השאיר יתום שהוא קטן, אז החזוקה של המחזיק לא נחשבת לחזוקה. למה? כי כל חזקה היא בנויה על שתיקה סמרקמה. כלומר, למה הוא שתק ולא הקפיד למחות? אבל בקוטון אין את הראייה הזאת של שתיקו, משום שהקטן שתק, משום שהוא פשוט לא יודע מנכסי אבא שלו, הוא לא בקי בנכסי אבא. אז עכשיו הרמב"ן מביא, יש מפורשים, עוד מעט נראה שהוא חולק עליהם, אבל הרמב"ן מביא בשם יש מפורשים, כמו שאין מחזיקים בנכסי קוטון, החזקה נגד הקוטון שהוא ירש את הקרקע אינו חזוקו, הוא הדין אין קוטון מחזיק בנכסי גודל. מדובר כאן בנכסים של ראובן, ראובן הוא בן 20, ושמעון שהוא בן 12, הוא טוען שהוא קנה את הקרקע, או אביו קנה את הקרקע, והוא יושב בקרקע 3 שנים ברציפות ואוכל את הקרקע. אז היש מפורשים אומרים שאין לקוטון חזוקו, כמו שלא מחזיקים בנכסי קוטון, אז גם אין לקוטון חזוקו נגד הגודל. מדוע? משום דלא מוציא אידך למחויה לגבי, כי הגדול, דהיינו המער אמור כמה, לא יכול למחות כנגד הקטן שהוא מחזיק בנכסיו, כיוון שאין הקטן ברדס. מסביר הרמב"ן את היש מפורשים, דכיוון דכימוכי לאו בר איזדהורי בשטור אהבי, הרי כל המטרה של המחו היא להזהיר את המחזיק שהוא ישמור על שטרו. עכשיו המחזיק הוא מה? הוא קוטון, ואי אפשר להזהיר את הקוטון שהוא ישמור על שטרו. איז הוי איו נמי לא מוכי, אז אם כן אין אפשרות למחות נגד הקוטון. מסביר הרמב"ן, המחאה היא כדי להזהיר את המחזיק בשטרו, וכיוון דלגבי קוטון לא הווי מחא, ממילא לא שייך חזוקה. כל ההוכחה של החזוקה של הקוטון היא משום שפלוני אלמוני, אמר כמה, שתק. למה פלוני אלמוני שתק? משום שאין שום טעם ואין שום ריח לעשות מחור, משום שלא מוכרים נגד קוטון להזהיר אותו שישמור את שטרו. אומר הרמב"ן, מהי החזקה לפי היש מפורשים? שלאחר גימול שונים שוב אין חיסרון של אחווי שטורך. כלומר, אם אדם טוען אחרי שהוא מחזיק את הקרקע שהוא קנה את הקרקע, אז אנחנו נאמר לו אחווי שטורך, איפה השטר שלך? אחרי גימול שונים הוא יכול לזרוק את השטר שלו, לא צריך לשמור את השטר, ותשאל אותו איפה השטר, הוא אומר אני לא שמעתי מחוש שלוש שנים. אז אם כן, כל מה שיש דין של חזוקה של חזקס גימול שונים הוא מחמת אי מחאתו, היעדר מחאתו של המורקאמו. אבל בנוגע לקוטון שמחזיק, הרי אין המורקאמה יכול למחות, כי המחאה לא שווה גרוש, ואם כן היעדר המחאה לא מוכיח כלום, ואם כן החזוקה לא מוכיחה כלום. ושבנו לדין שהמחזיק בלי שטר לא יהיה נאמן לומר לקחתי ממנו. למה המחזיק נאמן לומר לקחתי ממנו ואין לו שטר? משום שפלוני אלמוני המחזיק שתובע את הקרקע ממנו לא מוכב, הוא שוסק גימול שונים. אבל כאן כשהמחזיק הוא קוטון והגודל דהיינו המערה המורקמה לא מוכה כנגדו, אל שוסק, למה הוא לא מוכה כנגדו? כי אין משמעות בכלל למחאה הזאת, כי מהי המחאה אם לא להזהיר אותו לשמור את שטרו, ואת המחאה הזאת אי אפשר למחות בקוטון.
ומה אם
תוך
ימושלים הוא נעשה גדול?
טוב, זה כבר סוגיה אחרת, אבל עוד פעם, רק נתרכז, כי עוד פעם אני רוצה להבהיר נקודה אחת כדי לקבל ולרחוש כאן דרך הלימוד. הרמב"ן חולק על היש מפורש ושפיר יש חזוק לקוטן. למה? דאי מחאת המערער הוויראיה שמוכר, למה שתקת? דכיוון שלא הקפיד המערער למחות, והיה לו למערער, למורקמה, לערער ולמחות נגד הקוטון, ולהראות ולהפגין את הקפידה שלו, הועיל ושוסק הפסיד. אם כן, יוצא ככה, שהאם המורקמה צריך למחות כאשר המחזיק הוא קוטון, זוהי מחלוקת בין היש מפורשים ברמב"ן והרמב"ן עצמו. היש מפורשים סוברים שאין שום טעם למחור, ואילו הרמב"ן סובר שיש טעם, יש ויש טעם למחור. המחור היא הפגנת קפידה של הבעלים, שמישהו מחזיק בקרקע, אוכל את הקרקע שלו שנה אחרי שנה. אם כן, הרמב"ן שואל, למה המערער לא מוכר? נכון שהמחזיק הוא קוטון, אבל איך ייתכן שאתה שותק ואתה רואה מאחורה, אתה מסתכל ופה הקוטון הזה בחוצפתו מנצל את הקרקע ונהנה ממנה שלוש שנים ואתה לא מפגין את הקפידה שלך? אז השתיקה שלך מגלה ומוכיחה שאין לך קפידה, אז ממילא אתה מחזיק. עכשיו בואו נפתח את הרמב"ם בהלכות טוען וניתן בפרק י"א, אם אני לא טועה, פרק י"א, סליחה, הלכה זין, אין מחזיקים בנכסי קוטון. למי מסכים, עם מי מסכים הרמב״ם? היש בפשור שמו הרמב״ן. שכחתם כבר? אז אני צריך לחזור עם כל השיעור, להתחיל מאלף בית. ומה? אם היש מפורשים, כמו שיש מפורשים אומרים כדרך שאין מחזיקים בנכסי קוטון, הוא הדין שאין קוטון מחזיק בנכסי גודל, כך פוסק מסכים הרמב״ם, אין מחזיקים בנכסי קוטון, לא, אין מחזיקים בנכסי קוטון, סליחה, זה לכולי עלמא, כן, אין מחזיקים בנכסי קוטון, אבל אומר הרמב״ם Okay, רק שני אחת. טוב, כרגע אני לא מוצא את הנאום. רק שני אחד. הנה, מצאתי. אומר הרמב״ם, אוכלו בפניו כשהוא קטן. מי הוא המחזיק עכשיו? מי אוכל את הקרקע? הקטן, הוא המחזיק. שונה אחרי שונה אחרי שונה וטוען הקוטן טוען אתה מכרת לי אתה נסעת לי וכולי אין זה כלום למה אומר הרמב״ם משום שאין טיינה לקוטן עכשיו בוא נחזור לדברים היש מפרשים הסבירו מדוע אין קוטן יכול להחזיק משום שאין מחור כנגד הקוטן. הרמב״ם אומר שלמה החזקה של הקוטן אינו חזוקו משום טעם אחר. מפני שאין לקוטן טיינו כדי שתעמוד הקרקע ביודו. אתם שומעים?
שהוא לא ישות משפטית.
בדיוק. כלומר, יש כאן שתי הבנות, שני הסברים שונים, מדוע אין לקוטן חזוקה. לדעת היש מפורשים, אין לקוטן חזוקה, כי שתיקתו של המערר לא מוכיחה כלום. למה הוא שתק? כי אין שום טעם ואין שום משמעות למחור. אז לכן הוא לא מוכר, אז אין חזוק לקוטן. הרמב״ם אומר טעם אחר, שמדוע אין הקוטן יכול להחזיק, משום, כלשון הרמב״ם, מפני שאין להם טיינו, כדי שתעמוד הקרקע ביודם. כמובן, הרמב״ן חולק גם על היש מפורשים וגם על הרמב״ם. כי הרמב״ן הרי סובר שקוטן המחזיק חזקו סוחר חזוקו. א', הרמב״ן חולק על יש מפורשים וטוען שהמער בכל זאת היה לו למחוז משום שהוא היה צריך להקפיד על כך שהקוטן הזה אוכל מהקרקע ושנית הרמב״ן חולק על הרמב״ם שאין טיינו לקוטן שואל רב סלוויצ'יק אני לא מבין הרי בכל השס יש לנו דין שאין טיינו לקוטן הרמב״ן לא יכול להכחיש את העובדה שבכל השס יש לנו כלל, יש לנו דין שאין מה אין טיינו לקוטן מי יכול לטעון בבזדין? רק גודל אבל לא קוטן יש לפעמים שבין דין מעמידים אפיטרופיס ויש דין של פסח פיחול אילה וכו' אבל לא ניכנס לכל זה אבל עקרונית אין טיינו לקוטן עכשיו הרמב״ן עצמו על פי הסוגיה בתחילת פרק חזקס הבתים קובע שאין חזוק בלי טיינו חזוק בלי טיינו לאו חזוק למשל אני יורד לתוך שדה ואני אוכל את הפירות של השדה שנה אחרי שנה ואחר כך בא המרקם וטוען מה אתה עושה בקרקע שלי אז אני אומר לו, אכלתי 3 שנים ולא מחית. אז בית דין שואלים אותה, אבל למה ירדת לקרקע? קנית אותה? לא, לא קניתי אותה. אבל אף אחד לא, זה לא הפריע לאף אחד, אף אחד לא התנגד. אם מישהו יביע התנגדות, אז בבקשה. אז הגמרא קובעת, חזוקה שאין מתי, נולב חזוקה. ממילא נשאלת השאלה, הרי לכאורה הרמב״ם צודק ב-100%. הרמב״ם אומר שאין קטן יכול להחזיק. למה? כי אין לקוטן טיינו, וזה חזוקה שאין מתי, איך יענה הרמב״ן על הקושה הזאת? אומר רב סולובייצ'יק, השאלה היא שאלה אחרת. הטיינו של הקוטן, הטיינו של המחזיק, שאני צריך אותה, ואם אין טיינו, אז חזוקה שאני מטיינו לב חזוקה, איזה סוג של טענה אני צריך? טענה מציאותית, דהיינו קניתי את הקרקע, ואם הוא לא, אם הוא מודה שהוא לא קנה את הקרקע, אז זה נקרא חזוק שני בטענה, או דילמה, טענה על פי דין, חלוט שם טענה. בחקירה הזאת נחלקו הרמב״ם והרמב״ן. הרמב״ם סובר שחזוק השני מתיינה, לאו חזוק, מה המשמעות של תיינה? מה הגדר של תיינה? תיינה על פי דין, תיינה עם חלוט שם תיינה, טענה שנחשבת לתיינה מבחינה הלכתית, לפי הוראת המשפט התורני, בכל מקום ובכל מקרה, וקוטון אין לו טיינה. אם כן, אם המחזיק הוא קוטון ואין לו טיינה, אז כל חזוק השני מטיינה לאו חזוק. ואילו הרמב"ן סובר שפה מדובר לא בטיינה של חלוט שם טיינה, אלא טיינה במציאות. כל חזוק השני מתיינה לאו חזוק. מדוע? משום שהמחזיק מודה על כך שאין לו שום שייכות, אין לו שום בעלות על הקרקע הזאת. הוא טוען שהוא זכה מן ההפקר, אבל הוא לא זכה מן ההפקר, כי יש מר כמה, והקרקע שייכת לו, עד שתוכיח שקנית את זה ממנו. אם אין לך טיינה, דהיינו שאתה מודה בפה מלא שירדת לתוך הקרקע כתור הפקר, ואין לך טיינה, יש חזוק השני מתיין. אבל הקטן הזה, אומר הרמב"ן, טוען שהוא קנה את הקרקע, או שאביו קנה את הקרקע, לא משנה, ממילא יש לו תיינה. איי, תשאל אותי על פי דין בכלל שם תיינה של כל דיני התורה אין לו תיינה? אומר הרמב"ן, זה לא נחוץ פה. מה שנחוץ פה הוא שהוא לא מודה על כך שהוא סתם ירד ותפס את הקרקע בתור הפקר, הזוק מן ההפקר. לא, יש לו טיינה משום שהוא טוען שהוא קנה את הקרקע. אז גם קוטון יש לו חזוק נגד המורקם. אוקיי, רבויסאי, יש כאן תוספות במסכתא בבא בסרא בדף מ"ב, ותוספות דיברו על מסחיל שבח במ"ב עמוד ב. עכשיו, אם יש לכם חודש פנוי, אז תלמדו את התוספות. זה אולי התוספות הכי ארוך בש"ס, אני לא יודע, או אחד מהקבוצה הזאת. אבל אנחנו ניקח מהתוספות רק נקודה אחת שהיא נוגעת לעניינים. תוספות מקשה קושה ממסכת כתובות פרק ניירה המאורוסה. עכשיו, בפרק ניירה המאורוסה, רק שנייה אחת, אני רק רוצה למצוא אולי תמרינון. ענבים העומדות להיבוצר. הגמרא אומרת במסכת כתובות שבלחוב לא גובי מנהיהו. מה קרה פה? שמעון לבא כסף מרובן ומחר קרקע ללוי. אם הוא לבא את הכסף בשטר, אז מלב בשטר גובה מהלקוחות, מדין שיבוד. אבל השאלה היא, האם לוי, סליחה, האם ראובן, המלווה, יכול לגבות מענבים העומדות לבוצר? כלומר, הענבים הן גמורות, ואני רק צריך לבצור אותם. אז תוספות מביאים על זה סוגיה במסכת כתובות, ומשמע שם שכל העומד לבוצר כבוצר דם, כל העומד לגדור כגודר דם, ויש לזה דין של מטלטלין, אבל לא גובי מאוסם העומדים לגודר. וזה לכאורה kushal asugya bebaba basra. אז אם יש השם נעיין בסוגיה בבסקה, אבל מה שרציתי לדעת הוא שרב סלוויצ'יק אומר ככה, תוספות מוכיחים ממסכת כתובות שענבים העומדות להיבצר אין להם דין של מה? של קרקע, אלא יש להם דין של מטלטלין. ומה נפקמינה? מה נפקמינה? אם הבלחוב גובה מהנבים הללו, למה? כי בלחוב יש לו שיבוד לגבוס ממה? מקרקע ולא ממטלטלי. אוקיי. אומר רב סלוויצ'יק חידוש נפלא, שהשאלה של גביית בלחוב ממשובדים אינה תלויה בשם קרקע. ייתכן מאוד שקושת התוספות לא קשה בכלל, אין חינמי, הענבים הללו יש להם דין של קרקע, כי כל המחובר לקרקע כקרקע דומי. הגמרא בכתובות קובעת שאי אפשר לעמל ולגבות מהלקוחות מהנוב עם עומדוס ליבוצר, לא משום שפוקע שם קרקע, יש שם קרקע, אבל זה לא מספיק כדי שיוכל הבלחוב לגבות מקרקע, כי על איזה קרקע יש שיבוד וסחוס גביה? דווקא על קרקע שיש לה בטיחות, שהבלחוב יכול להיות בטוח שאם הלווה לא יוכל לעמוד בחובו ולפרוע, יש לו בטיחות שהוא יכול לגבות מהקרקע, כי קרקע היא קבועה. מה שאין כן כאן, בנוגע לענוב עם הומדוס ליבוצר, שכל רגע ורגע הוא יכול לבצור אותם ולקצור אותם, לאו משום שפוקע שם קרקע, מה מפקיע את הזכות ואת הכוח ביילוס לבלחוב לגבות מהענבים הללו? לא משום שהוא מטלטלין ופוקע שם קרקע, מחובר לקרקע כקרקע דומי, אלא מסיבה אחרת. כי הדין של בלחוב גובה מקרקע הוא לא דין בקרקע, בחלו שם קרקע, אלא הוא דין בנכוסי דלו ניידי, נכסים שהם קבועים במקומם, כגון קרקע, אתה לא יכול להבריח את הקרקע, הוא קבוע במקומו. מה שאין כן, הנובים, העומדוס ליבוצר, מקרי נחוסי דניידי, שהרי כל רגע הם עומדים לינות אל משום, ולכך אינם נתפוסים, דהיינו אי אפשר לתפוס על הפירות הגמורים הללו את השיבוד, ואינם על ויכול לגבוס מהם, אף על פי שעל פי דינם קרקע, בישום שבשיבודים אינו תלוי בשם קרקע, אלא בבטיחוס ביאלמה. עכשיו רבותיי, נשמע את הדברים. פילי פלוין, אומר רב סלוויצ'יק, יש לחקור, אני רק מסכם את דבריו בניסוח שלנו, יש לחקור מהו הדין של גביע ספלחוב במקרקע. האם הוא דין בשם קרקע בכל שמו? מה נחשב לקרקע לגבי כל דיני התורה? או לא? זה תלוי במציאות מסוימת של בטיחות, בפסיכולוגיה של נכסי דלוניידי, שאני יכול, המעל ותמיד יכול לסמוך על כך שיהיה לו מאיפה לגבות את החוב. זה גורם את השיבוד, את החלו שיבוד. ממילא אומר רב סלוויצ'יק לתרץ את קושת התוספות, הרי כאן בסוגיה בבסרה משמע שגם ענבים עומדות ליבוצר כקרקע דומי, ואם יש חזוק על המחזיק של שלוש שונים, הוא יכול לתבוע בעלות גם על הנוב ועומדוס ליבוצר, כבצורוס דומי, כקצורוס דומי, לא, כקצורוס דומי, היינו בנוגע על הדין של שיבודים, והדין של שיבודים לא תולי בשם קרקע על פי דין, אלא בנכסי דלוניידי, ויש בה בטיחוס, ולכן כל עוד שהוא יכול ליטול את הענבים בכל רגע ורגע, אז אין המלחוב סומך עליהם, ואין כאן בטיחוס, לכן הוא נחשב כמטלטלין ולא חל שיבור עליהם. מה שאין כן לשאר דיני התורה, אם למשל אדם קונה קרקע והוא עשה מייסה קיני בקרקע, אז הוא קונה לא רק את הענבים, הפירות שאינם גמורים, אלא אפילו את הפירות הגמורים. היי, תשאל אותי, יבוא מישהו ויטול את הפירות הללו כי הם כבר גמורים, מה זה משנה לי? הוא קנה קרקע, וגם זה חלק מהקרקע. למשל אדם יקדיש קרקע, אז יש דין שלא חל הקדש על קרקע. אדם יכול להקדיש מטלטל ולא קרקע, או אין ישבועין על הקרקוס. יש שבוע על מטלטל ולא קרקוס. מה הדין של ענב מעומדוס ליבוצר? התשובה היא שאין שבוע גם על ענבים מעומדוס ליבוצר, כי יש שם שם קרקע. למה? כי מחובר לקרקע, שמה קרקע. נו, אז אם כן, תשאלתי למה חושת התוסעות כאן ובאסת מבית המבית, למה אם כן אי אפשר לבוא, אלא שיבוא בלחוב ויגווה מהקרקע, כולל גם ענבים עומדות ליבוצר. התשובה היא שבנוגע לקביע בלחוב וחלות שיבודים, הקובע הוא לא שם קרקע, אלא מה קובע? הבטיחוס. המציאו של בטיחות פסיכולוגית, זה מה שיוצר את השיבות. אבל שני, רק שעוד נקודה אחת ואחר כך שלך. נדמה לי שיש לי ראיה לסברה של רב סולוויצ'יק. הדין הוא שבלחוב אינו גובה מעבד. עכשיו תשימו לב, שמעון לבא כסף מרובן ויש לשמעון עבד. הוא מכר את העבד ללוי. לוי הוא הלוקח שקנה את העבד משמעון הלווה. יבוא ראובן וירצה לגבות את העבד מלוי. אז הדין הוא שאין שיבוד על העבודים ואין זכות וכוח למלווה לגבות את העבד מיד הלוקח. מה יש לכם לשאול? עבד הוא של הקרקע, הרי לכל דיני התור יש לעבד סטטוס מעמד של קרקע, אז למה שהבלחוב לא יוכל לגבות את העבד? אלא מה התשובה? כי עבד הוא נכסי דניידי. למה הוא נכסי דניידי? כי עבד יכול לברוח, להרים את רגליו ולרוץ עד למי שאיפה שהוא ירצה לזוז. ממילא אין בטיחוס על עבד, ונדמה לי שזה יוכיח את החידוש של רב סולוויצ'יק, שבעל חוב גובה ממשעבדי הדין של שיבוד הוא לא דין בקרקע, אלא הוא דין בנכסי דלא ניידי. ואם יש לי נכסי דניידי אף על גב דשאין קרקע עליו, פוקע השיבוד משום שאין כאן בטיחוס. אז יש לנו כאן בחקירה שלנו של מציאוס או קביעות הוראת הלכה על פי דין, יש לקרקע שתי הלכות, יש לקרקע שני סיווגים. מצד אחד אני מסווג את הקרקע תחת הסיווג של שם קרקע, וזה לגבי שבוע, לגבי קניין, כל דיני ההקדש וכו' וכו'. יש דין וחלוס קרקע, זה נקרא שם קרקע, אבל יש גם קרקע במציאוס. מה היה קרקע של מציאוס לגבי גביעס בלחוב? נכסי דלא ניידי.
אם יכולים לצרף את זה גם כן למה שלמדנו לפני הרבה עם הקוטן, קוטן שיושב בשלוש שנים על הקרקע, ואף על פי שהוא קוטן ואין
לו טיין על פי דין.
כן, הדין, אבל רואים אותו שהוא יושב בקרקע, ולא רק זה, אבל מה שבעוד שנה, שנתיים הוא יהיה גודל. ויש לו
טיינה. אוקיי, אבל השאלה נשאלת, אין טיינה לקוט, וזה הופך להיות חזוק או שאין עם הטיינה. התשובה היא שהרמב"ן סובר שלא צריך טיינה על פי דין בכלל שמו, אלא צריך טיינה בפיו במציאות שהוא טוען אני קניתי את הקרקע, וזה גוף צריך להביא את המערער לבוא לידי הפגנת הקפדה שלו ולמחות
כדי.
יפה. עכשיו רבוי סי, מצאתי עוד חידוש פה נפלא. בלכות גזלה, או לזה אני צריך נזיקים, או משפוט. יש לך אולי נזיקים, אבן, סליחה, אני ממש מפריע לך יותר מדי, אבל פשוט אני לא יודע איך להכניס את כל הספרים מהבייס מדרש של כאן. לא, את זה אתה יכול להחזיר, אבל אם תביא לי נזיקים, אז מה כתוב ברייבה בהלכות גזלה בפרק ט' הלכה א'? הרי יש לנו דין שקרקע אינה נגזלת. מה זה אומר? למשל, אם יבוא הגזלן והוא יעשה כל מיני שינויים בקרקע, הוא יחפור בחפירות ובורו שיחי מאור, זה לא משנה לי כלום. אז הדין של גזלן קונה בשינוי, זהו, גזלן אתה שומע קונה בשינוי, אבל לא מה? אבל לא קרקע. ולמה לא קרקע? כי קרקע אינה נגזלת. קרקע בכל מקום שהוא נמצא, הוא נמצא ברשותו של הבעלים. אי אפשר לגזול אותה. אי אפשר להוציא אותו, את הקרקע מרשותו. אומר הרייבד, אם מישהו יכול לפתוח את הרייבד הלכות גזל לפרק טס, הלכה א', אומר הרייבד, שעבודים הוקשו לקרקוס, ולכן, אין הגזלן, לכן סליחה, הגזלן יכול לומר לנגזל, הרי שלחו לפניך, אף על פי שהזקין העבד. כלומר, הגזלן גזל את העבד בזמן שהעבד היה צעיר, היו לו כמה שערות שחורות, ועכשיו אחרי 50 שנה, העבד הזדקן. אז זה נקרא שינוי. ובכל זאת, אומר הרייבד, הגזלן לא קונה בשינוי, אלא הוא אומר לו, הרי שלחו לפניך. מדוע? אומר הרייבד, כי עבד הוקש לקרקע, וכמו שקרקע אינו נגזלת, הוא עדין עבד אינו נגזל.
באמת לעבד?
רק שנייה אחת, נגיע לכל המציאות, אבל קודם כל, עוד פעם לנקודה שלנו, לא הגעתי עדיין לחידוש של הרייבד. כרגע הרייבד רק חוזר מה שאנחנו יודעים, ידוע לנו, שעבד הוקש לקרקע, וכמו שאין קרקע נגזל כאן, גם אין עבד נגזל, ולכן לא קונה הגזלן בשינוי, לא בקרקע, ולא בעבד, ולכן הוא יכול לומר לו, הרי שלך לפניך. ולא קניתי בשינוי. אומר הרייבד, כאן יש חידוש עצום של הרייבד. אומר הרייבד, עבודים נגזולים ונקנים בייאוש. תשמעו דבר מפליא. יש לגזלן שני אופנים איך הוא קונה את הגזלה. א', על ידי שינוי, ובית או על ידי יאוש. טוב, על זה יש מחלוקת כמעט פרק שלם בבקמה על הנושא הזה, אבל למען דיומר שיאוש בכתי קונה, לפי אותו מאן דיומר, גזלן קונה בייאוש. אומר הרייבד שאם הגזלן גזל עבד והנגזל התייאש מהעבד, אז קונה לי הגזלן קנה את העבד בייאוש. אין כאן מה סכין. זה המיוחד של גזלה, שגזלה עצמה היא כאילו מה סכין, אבל כמובן אי אפשר לקבוע שאני קונה מה סכין על החפץ שלך בלידס מתנה, אבל אם יש שינוי, אז על ידי הצירוף של המה סגזלה מה שינוי, קונה לי לגזלה.
הגזלה היא לתי הירש.
איסור עושי ליודי, אתה מתכוון. איסור עושי ליודי, אוקיי. איסור, אתה שואל על הבית ורובה ביש לו מידס, על איסור עושי ליודי. אז בואו נלך לפי שיטת רובה, רק להקל על עצמנו, אף על פי שיאל כגם, אבל לא, כי אני פשוט לא יכול לשחק עם כל ה... אתם כולכם גאונים, אבל אני איכביניש כגאון, אני לא גאון. רב סלוויצ'ר היה אומר על רב חיים הלש שהוא היה גאון, אבל אני לא גאון. אני רק רוצה קצת להעמיק בדברי הרייבד שהם לכאורה מוקשים מיני ובי, כי הרייבד מצד אחד מודה שעבד הוא כשל קרקע, וכמו שקרקע אינו נגזלס גם עבד אינו נגזל, ולכן כמו שבקרקע אין הגז קונה בקניין שינוי, למרות שהוא חפר בור סיכן מורוס או משהו, הוא עדין בי עבד שנזדקן, לא קונה הגז לא נתה עבד, כי עבד הוא כשל קרקע וקרקע אינו נגזלס, אז אין כאן קניין שינוי, ולכן אף על פי שהעבד נזדקן אומר לו הגזלן, לא קניתי את העבד בשינוי, והרי שלך לפניך. מוסיף הרייבד, אבל אם הביילים הנגזל התייאש מהעבד, אז הדין הוא שאף על פי שאין קרקע נגזלס, ואין קרקע נגזלס לא על ידי שינוי ולא על ידי יאוש, מכל מקום, עבד, אף על פי שהוא אינו נקנה על ידי מה? על ידי שינוי? אלא אומר לו הראשון, מכל מקום, נקנה על ידי יאוש. עכשיו תשימו לב, אם הרייבד היה אומר באופן יסודי, באופן חלק ומוחלט, שההקש בין עבד לקרקע לא נוגע לדין הגזלה, ניחא, הייתי אומר. אבל הרייבד עצמו מודה בפה מלא, מה שאני קורא מודה במקסס התאינה, שאינו חינמי, עבד הוקש לקרקע בדין הגזלה, ולכן לא קונה הגזלן בשינוי. נו, אם כן, אז למה הוא קונה בייאוש? מצאת את הרייבד? פרק טס, מהלכס גזלה, הלוכה א'. טוב, הייתי רוצה לראות את הרייבד בפנים, אבל אם לא, אז אולי תסמכו עליי. אתם מוכנים לסמוך עליי?
ודאי.
חבל, אני חשבתי שלא תסמכו עליי. הרייבד הוא די ארוך, הרייבד אומר, עושה עבודים כקרקוס לעניין גזלו, וזקינו, אם העבד יזדקן, אז אומר לו, הגזלן אומר לו לנגזל, הרי שלך לפניך, כי עבד כקרקע דומי, ואין כאן קניין שינוי. מי הוא הני מילי לעניין כוחשו? כוחשו, הכוונה היא שהעבד הוא לא חזק כמו שהיה, כי יש שינוי שאינו חוזר. כוחשו אף אגב דלו הודרו, גזילה מי הבאן איסו, עדיין הגזילה היא באן, ויאמר לו הרי שלך לפניך ולקונה בשינוי. אבל מכל מקום הם, הכוונה היא לעבודים, נגזולים. באותו נשימה אחת הוא כבר קבע שאין גזלה בעבודים כי הוא קשר לקרק ולכן לא קונה גזלה בשינוי ואומר לו הרי שלו, הוא אומר מכל מקום נגזול עם הם ונקנים בייאוש. אני לא מבין את המילים, לא צריך להיות קצוץ מנסיבס כדי להקשות על הרייבד. הרייבד הוא קושן מיני ובי, כי הוא סותר את עצמו מן הרי של הספר. אומר רב סולובייצ'יק בשם הגרח הסבא, אינני יודע אם הוא שמע את זה מפיו, כי רב סולובייצ'יק היה בן 14 כשרב חיים הלך לעולמו, אז אם כן הוא מצטט מה שהוא שמע בילדותו, או דילמה הוא שמע את זה מפי אביו בשם חוב גהלת פנטטה אינו מנפון דזדה. אומר הגרח בשיעוריו ב ישיבת ולוז'ין, אני זוכר את היום שרב סולובייצ'יק הביא לשיעור את הקודש של רב חיים, ממש הכתב יד של רב חיים מהשיעורים בוולוז'ין, וביקשתי מרב מוישה צ'וורסקי זכר צדיק וקדוש לברכה, האם הוא יתיר לי להסתכל בקודש? אז הוא אמר לי, אינני יודע אם סבא יסכים. כי רב סולובייצ'יק אחרי השיעור יצא לשירותים והוא השאיר את הקונצ'ס בכתב יד של רב חיים בידיו של הנכד. אז אומר רב חיים בשיעוריו בישיבה סלוולוז'ין, דקרקע אינו נתפסת בגזלה ולא שייך לא שייך לקחת את הקרקע מן הנגזל. אי אפשר להוציא את הקרקע מידי הנגזל, כי כל מקום שקרקע נמצאת שם רשותו של הנגזל, אז החפץ הקרקע לא יצא מרשותו של הנגזל. ולכן אין לגבי קרקע לא גזלה ולא אבדה. הרי מה זה גזלה ומה זה אבדה? בשני המקרים החפץ יצא מרשותו, אבל בקרקע אי אפשר להוציא את החפץ מרשותו, אז ממילא באותה מידה שאין גזלה בקרקע, אין אבדה בקרקע. אי אפשר לומר שהקרקע יעבוד ממנה. יכול להיות שברגע הזה אני לא זוכר איפה הקרקע. קניתי קרקע בסין, ואני לא זוכר בדיוק איפה הגבולות של הקרקע, ואיפה בדיוק המסוים הוא נמצא בו, אבל עדיין הוא מצוי לי, הוא עדיין רשותי, ייתכן שיש לי שכחה, אבל זה לא כמו אבדה שהחפץ נעלם ממני, אין לי גישה לאבדה, איפה עוד למצוא את האבדה? לכן בעבד מחמת גזירת הכתוב שהוקשו עבודים לקרקוס הופקה שם גוזל ממנו, זאת אומרת מהעבד פוקע שם גוזל. אז עכשיו יש לנו חלוד שם גוזל, והתורה קבעה שבעבד אין חלוד שם גוזל, וזה מה שהרייבד מסכים. שלכן כמו שהגזלן לא יכול לקנות קרקע בשינוי, כך הגזלן לא יכול לקנות עבד בשינוי, הרי של כל פניך מזכין. למה? משום שאין שם גוזל בנוגע לעבד. וזה הרייבד מסכים. אבל מכל מקום אומר רב חיים, הרי למעשה עבוד הוא ממנו. העבד הוא עבוד. מה הוא מתכוון כאן? לא חלו שם עבוד אלא מה? מציאות של עבד. כלומר אין לי את העבד, אני לא יודע איפה למצוא את העבד, אני לא יכול לתפוס את העבד, אין לי גישה לעבד. עבד מסתובב ובורח בכל רחבי תבל. אז ממילא יש יאוש בי עבד לא מצד שם גוזל, אלא מצד עצם העובדה שהעבד הוא עבוד. די יאוש פועל לא רק בגזלה, אומר רב חיים, אלא גם באבדה. ואם יאוש בכדי קוני, לפי הסוגיה בבקה מדף קופיר א', אז ממילא ילפינים כשכל דבר שהוא עבוד ממנו, אז יש בו יאוש. אז עוד פעם, ייתכן שהמקור של יאוש הוא בגזלה, אבל יש גם יאוש באבדה. מה שאין כן שינוי, הרי הוא מקניון גזלה ודווקא בחפץ שהוא גוזל על פי דין, ולכן מועיל שינוי אם הוא גוזל על פי דין, אבל קרקע אין גזול על פי דין, אין לזה שם גוזל, והוא הדין בעבד שהוא קשור לקרקע, אין לזה שם גוזל. אז הקניון של גזלון על החפץ הגוזל, דהיינו שינוי, לא מועיל לא לגבי קרקע ולא לגבי עבד שהוא קשור לקרקע, אבל זאת הרייבד מודה בפה מולה. אבל מה לגבי יאוש? כאן קובע רייבד שיש הבדל יסודי בין קרקע לבין עבד. קרקע אי אפשר להתייאש ממנה, משום שקרקע היא לעולם ברשותו. הוא שכח איפה הקרקע, אבל הוא ימצא את הקרקע, אז הוא התייאש, אז היש לו לא שווה כלום. מה זאת אומרת וי לי לחיסור את הקרקע? הקרקע היא פה, לך תיקח את הקרקע, מה אתה רוצה? אבל בעבד שיש פה מציאות של מה? של אבדה, ויש קונה לא רק מדיני גזלה, אלא יש קונה מדיני אבדה, הרי העבד הוא עבוד, ולכן חל יש על העבד. זה מה שרב חיים רצה לחדש כדי להסביר את הרייבד. האמת היא שאחרי ששומעים את חידושו של רב חיים, אני קורא את הרייבד ואני כמעט אומר פשיטה, מה רב חיים חידש לי? אבל האמת היא שלא הבנתי את הרייבד, אם אני אהיה דוגרי כמו שאומרים. אני בגיליון כתבתי הערה, אינני יודע מי נכונה, כוונוסו זה כבר ברזון, אוקיי? אז בערבון מוגבל אתם יכולים פשוט לזרוק את זה לים המלח, או תוליך את זה למודעי. אז מה כתוב כאן ברב חיים? לחלק בין גזלה לאבדה, Bigzela beinon hotzaat hachefetz mishus bailim. Hotzaat hachefetz mishus bailim. Ashav rishus humusag hilchati mishpati. Man ashav rishus. The karka Torah kovat he brishus oshal abaylim v'lo brishus oshal anigzal zekva kviyus mishpatis v'alpi mishpat ani kovesh yesh chalushem gzela aval bekarka ein chalushem gzela lama ki akarka lo yatzah brishus oshal anigzal ma she'en ken aveda aveda he lo talich shal kinyonim upula mishpatit b'yeyu she'en kan pula mishpatit אלא הדר גישת הבעלים לחפץ העובד הוא שקובע את היש בקרקע לקה לא גזלה ולא אבדה למה? כי באבדה הרי יוצא חפץ מתחס יודו אבל זה לא שייך לגבי קרקע אבל עבד הוא כשל קרקע היינו לגבי שם גוזל שהוא גדר משפטי והוראה הלכתית אבל לגבי אבדה האבדה היא יציאת החפץ מתחס יודו של הביילים והיא שייכת גם לגבי עבד, אם כן כאן יש לחלק לפי הרי ובין שינוי בתורס קניוני גזלו שהוא לא חל לא לגבי קרקע ולא לגבי עבד, כי אין כאן קניון גזלו על עבד, העבד הוא לא גוזל משום שהוא הוקש לקרקע לבין יאוש בעבדו די יאוש מהני בי עבד אבל לא קניון שינוי דו יאוש מפקיע בלוסו של העובד דיינו של הביילים מצד המציאות של יאוש וזה שולך בקרקע כי קרקע אינו עבודו היא תמיד נמצאת ברשוסו של, 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 של בעל הקרקע בעל העבדו אך יש יאוש ב אבדה כי יש מציאות של בעבד כי יש מציאות של אבדה לגבי עבד כיוון שהעבד הוא עבוד לבילוב במציאות אז אני הקוטון מאוד מאוד נהניתי מהחידוש הזה של רב חיים אילולי הרמב״ם יש לי רמב״ם שאני חושב סותר את רב חיים הרמב״ם הוא בפרק י"ב מהלכס גזלו ועבדו הלוך החוף אומר הרמב״ם לא מצאתי כעת אבל הרמב״ם אומר ככה אדם עומד על יד השדה של חברו ורואה שהמים שוטפים ובוים המים האלו הם מאיימים להציף את השדה למבול את השדה להציף את השדה אבל איך אומרים מבול בפועל בשם פעולה על כל פנים והשדה לא יהיה שווה כלום אומר הרמב״ם חיוב לעשות את מה שהוא יכול לעשות כדי להפסיק את המים אם הוא יכול לשים איזשהו מחיצה או מעקב כדי להציל את השדה מהצפת המים חייב לעשות זאת שנאמר והשיב את הגזלו אשר גוזל ישראבויסאי מה אנחנו רואים? שיש אבדו, יש שם אבדו בקרקע מה שקרקע אינו נגזלת זה דין מיוחד בגזלו אבל הדין הזה שקרקע מופקה מגזלו לא נאמר לגבי אבדו אז אם יש דין של יש קוני בעבד אז למה שיש לא יהיה קוני בקרקע הרי הרי וטוען שאין קניין שינוי בגזלס קרקע משום שקרקע אינו נגזלת ואין קניין יש בקרקע למה? כי קרקע מופקה מגזלו, מופקה מאבדו, ככה אנחנו אומרים. אבל לפי רב חיים, בנוגע לעבד, העבד חל עליו שם עבוד, הוא עבוד, ולכן יש יש. כי אבדו היא מציאות כשהוא מוציא את העבד מתחס יודו של הביילים. אבל קרקע היא מופקה גם מקניין גזלו וגם מקניין אבדו. אבל הרב אומר שאם הוא יכול להציל את השדה של חברו הוא חייב לעשות כך משום מה? משום מצווס השובס הגזלו סליחה השובס האבדו אני רק עושה שני דברים ביחד אני מנסה למצוא את הרמב״ם כאן, רק שנחת, איפה הרמב״ם, נו? ראיתי את הרמב״ם. הנה אני יודע. הרבה פעבידו, יורד להציל, שניים של בואים, הנה יש פה כל דיני אבידו בפרק י'בייז, איפה הוא מדבר על קרקע, על השדה, יוכל להציל ידי הדחק, בואו שניים, אוקיי, בלי נדר, אני אמצא את הרמב, אוקיי, מה שעה עכשיו רבותיי? כבר עשר, אוקיי? כבר עשר. אז מה אני עושה? אני הגעתי למספר ארבע מתוך רשימה של 11. ארבע מתוך 11. אני חושב שאפילו בכדור בסיס זה לא אומר הרבה, זה לא מרשים. ארבע מתוך 11. אוקיי, נשקפלך, ארבע מתוך 11. אז מה יש לנו להבא? יש לנו רב חיים לגבי צדוקה, יש לנו רב סלוויצ'יק לגבי הקדש, יש לנו רב סלוויצ'יק לגבי שער מועד, ויש לנו את הגריז את רב יצחק זאב הלוי סלוויצ'יק לגבי מילה. עכשיו החידוש הזה של הגריז לגבי מילה, לדאבוני לצערי לא מצאתי אותו, זה צריך להיות פה בפרשס לך לך בברית של אברהם אבינו, משום מה זה ברח לי, אני לא יודע, אולי מישהו קרא איזה דף, לא חסר שם שום דף. הקושה היא מפורסמת, מדוע אברהם אבינו שלפי חזל קיים את כל התורה כולה קודם שניתנו, לא קיים את מצוות ברית מילה עד שהוא קיבל את הציווי הימו לכם כל זוכר בסוף פרשה, אז לך לך. אז על זה יש, לא יודע כמה תשובות, הרבה תשובות. אומר בריסק הרב, בגישה המיוחדת שלו, שמה זה אורלה? האם אורלה זה מציאות פיזית? או אורלה זה חלוש עם אורלה? אומר רב סלוויצ'יק, הדוד, שאורלה זה חלוש עם. כל זמן שאין ציווי, אין אורלה. אורלה הוא כחלק, הוא חלק אור של הגוף. לא שונה משום חלק או איבר מן הגוף. מה קובע את השם אורלה? הציווי של הקדוש ברוך הוא של הימו לכם כל זוכר, המצווס מילה, היא זאת שיוצרת שם אורלה. ממילא, אף על פי שאברהם אבינו קיים את כל התורה כולה, הוא לא היה יכול לבצע את מצווס מילה, כי מצווס מילה היא הסורס אורלה, ואין אורלה עד שיהיה ציווי. מה שכן מצאתי בספר, אבל זה בשם הפסקורא מה שאמרתי, אני בטוח שזה מופיע באיזשהו מקום, לא המצאתי את זה, אבל מה שכן מצאתי שהפסקורא אומר על הפסוק וישמעו את כל השם הולך בגן, מדובר על אדם וחבל אחרי החטא, ויתחבא האדם ואשתו מפני השם, כלומר הם התביישו משום שהם היו ערומים. אז יש כאן מאמר שלם של רב סלוויצ'יק הגריז לגבי השאלה הזאת, הרי מה פתאום שוישמעו את כל השם ולכן הם התביישו? אומר רב סלוויצ'יק שוישמעו את כל השם זה גדר של תפילה. עכשיו בהלכס תפילה יש דין שאורום אין לו להתפלל, והוא גם צריך חגורה להבדיל בין החלק העליון של הגוף לחלק התחתון, והדין הוא עד שיחסה אס ליבו. ברש עומד לתפילה צורך להיראות, להראות את עצמו כעומד לפני המלך, ועומד ביימו ויור. אחר כך הוא מדבר על קריאת שמה וההבדיל בין קריאת שמה לתפילה. והנה, אומר הבריסק הרוב, עד שלא אוכלו מעץ הדעת, לא שולט בהם יצא הור, מביא כמה מדרושים של חזל, ולא היה על, לא היה שייך דין, חלוס דין של ערבה, כלל וכלל, לכן היו שניהם אגומים ולא התפששו, אבל כיוון שאוכלו מעץ הדעת, נכנס בהם יצר ונתחליש בהם השם דין של ערבה is memela takef oslem chagorot kidin kisui erva ulam kol ze ayam aspik rakodem shayedinam keomdim lifnei hamelach aval mikemet sheshomu es kol Hashem mishalik begad nimtzu keomdim lifnei hamelach az kvar lo maspik bekisui erva bilvad el hayu tzrichim lechasot gam et libam kisui halev linyan tefila ze kvar darga gvoayot mishum hachi hischabo. כלומר, למרות שהם כיסו את ערוותם, כי חל שם ערווה לאחר שנכנס בהם יצהורה לאחר חטא, בעקבות החטא, אבל כאן, כששמעו את כל השם בגן, ולכן הם עומדים לפני המלך, אז יש דין של עמידו לפני השם, של תפילה, שהוא צריך לחסות את הלב, לא רק את הערווה, משום הוכי התחבאו בתוך עץ הגן לחסות את עצמם, כדי לקיים את הדין הזה של כיסוי הלב. כיוון דנאסס כעומד לפני המלך. כלומר, יש שני דינים של ערבה ושל ערום, של ערום. יש ערום שהוא לגמרי ערום כי הוא לא כיסה את ערבתו, אבל יש כאן ערום משום שהוא לא כיסה את ליבו. הנפקא מינה היא, האם הוא עומד לפני השם או לא עומד לפני השם. אם הוא לא עומד לפני השם, אז הוא צריך לחסות את ערבה. אבל אם הוא עומד לפני השם, אז יש דין נוסף שצריך לחסות את הלב. לכן, הם כיסו את הערבה לאחר החטא, משום שחל שם דין ערבה, אבל לא כיסו את הלב, עד שהם שמעו את כל השם את הלך בגן, ואז חל שם תפיל. אני רק רוצה לציין פה, שזו דוגמה נוספת, לחילוק שאנחנו עושים פה, בין מציאות פיזית, לבין משהו שהוא שם על פי דין. הערבה הוא לא ערבה, מחמת עצמו, מחמת עצם מציאותו. המציאות של האיברים הללו היא לא ערבה, אלא צריך משהו כדי ליצור או להוות חל ושם ערבה על פי דין. וזה בנוגע לערבה. עכשיו, בנוסף לכזה, יש עוד דין, שהוא גם כן חל ושם כיסוי, אבל לא כיסוי ערבה, אלא כיסוי הלב, ומה מחייב את הדין של כיסוי הלב? העומד לפני, העמידה לפני השם. אז כך אני הכנסתי פה נושא חמישי לתוך הדיונים שלנו מתוך 11, כמעט הגענו למחצית הדרך. בואו נסכם, א', מכה הוא חל השם, שנית, תיינה היא חל השם לפי הרמב״ם, לכן תיינה סקוטון, אין לה חל השם תיינה ולכן אין חזוק לקוטון, ג', קרקע. לעניין גביעס בלחוב ממשבדי, אין לו שם קרקע, אלא שם נכסי דלוניידי, ואנחנו כמינה לגבי הנובים, עומדוס ליבוצר. דלת, השם גוזול, לעניין עבד, לא חל לפי הרייבד, אבל אף על פי שהופקה שם גוזול, עדיין יש לו שם עבדו, שאף על פי שהוא קרקע, אבל הוא קרקע שאפשר לעבד אותה. אז אלו הם הנושאים שדיברנו עליהם, פלוס הוספנו את הנושא של ערבה ואת הנושא של אורלו לגבי בן בריס ואברהם אבינו. עד כאן להיום, תודה רבה לכולכם, יישר כוח. בסדר, נמשיך בעזרת השם מחר.